סיפור שאומר משהו על התקופה המיוחדת הזו שאתם נמצאים בה. הייתה חבורה של ילדים שמצאו להם משחק מעניין. בשכונה שלהם היה איזה איש זקן, והם תמיד היו באים אליו ועושים לו חידה. הם היו מחזיקים משהו סגור בתוך היד, והיו שואלים אותו, סבא, מה יש לי ביד? והוא תמיד היה יודע לנחש. הוא היה אומר, לך יש אבן, לך יש עלה. יום אחד החליט אחד הילדים לסדר אותו. הוא תפס פרפר, והוא תכנן לבוא אל האיש הזקן ולשאול אותו, סבא, מה יש לי ביד? והוא בטח ידע, פרפר. ואז הילד אמר לעצמו, אני אשאל אותו, תגיד, חי או מת? אם הוא יגיד חי, אז אני נלחץ עליו ויהרוג אותו, ואני אראה לו שהוא מת. ואם הוא יגיד מת, אז אני אפתח את היד ואני אראה לו שהוא חי. הוא לקח את הפרפר, והוא בא אל האיש הזקן, ואמר לו, סבא, מה יש לי ביד? והוא מיד אמר פרפר. ואז הוא שאל אותו, חי או מת? אז האיש הזקן אמר לו, זה תלוי בך. אם תלחץ ותהרוג אותו, אז הוא ימות, ואם לא, אז הוא יחיה. הסיפור הזה, הוא לא רק על איזה פרפר, אלא הוא קודם כל עלינו. כי כל אחד מאיתנו, יש לו ביד פרפר יפהפה. אתם יודעים מי זה הפרפר? זה הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו, נשמה יקרה. ועכשיו התפקיד שלנו, זה להתייחס אליה כמו שצריך. לעזור לה להאיר, לפרוח, להראות לעולם את הצבעים היפים שיש בה, ולא חלילה למעוך אותה, לכווץ אותה, ללכלך אותה. ואני אומר זה דווקא לכם, כי אתם לא עכשיו בני 80. אתם מצד שני גם לא בני שנתיים. אתם בדיוק בשלב שבו בן אדם כבר קולט, אני לא ילד קטן. ואני עובר לשלב הבא, להיות נער, בעזרת השם, להיות גבר. איזה מין אדם אני הולך להיות? איך אני אתנהג? במה אני אאמין? איך אני אחיה את החיים שלי? איזה מין פרפר אני אהיה? חי או מת? פורח, אף או מקובצ'אץ' ומאוך? ואני רוצה לברך אתכם, בנים יקרים, שאתם תעופו הכי רחוק שרק אפשר. שתעלו ותצליחו ותגיעו ותעשו ותשפיעו ותעירו. וכל זה מתחיל מהיום. שאף אחד לא יגיד, טוב, כשאני אהיה בן 25, כשאני אהיה בן 40, לא. זה מתחיל עכשיו, היום. איך אני קם בבוקר? איך אני מנהל את הזמן שלי? זה נושא שנדבר עליו עוד מעט. במה אני צופה? איך אני מדבר? על מה אני חושב? כל הדברים האלה משפיעים על איזה מין פרפר, איזה מין אדם אני אהיה בעזרת השם. אני רוצה לעבור לשאלות היפות שאתם שלחתם, וכל השאלות שאני אגיד זה שלכם, לא המצאתי שום דבר. ואני רק לפני כן אגיד מילה אחת בכללי על שאלות. תגידו, לשאול שאלות זה טוב או רע? צריך לפחד משאלות? פתאום מתעוררת בי איזו שאלה גדולה. אנחנו מאמינים בתור יהודים ששאלות זה דבר מצוין. אתם זוכרים שבליל הסדר יש ארבעה בנים. האחרון ברשימה, אתם זוכרים מזה? זה לא הרשע. מי הבן האחרון? זה שאינו יודע לשאול. כי בתור יהודים אנחנו מאוד אוהבים שאלות. שאלות מראות שבן אדם חושב, שבן אדם מחפש, שבן אדם אכפת לו. שאלה יכולה להיות מקפצה, שתוביל את האדם למקום טוב יותר. ורואים בתנך ששואלים את השאלות הכי קשות. אברהם אבינו שואל את השם, האף תספה צדיק עם רשע? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? ומשה שואל, וירמיהו הנביא שואל, גמרה, פתחתם פעם דף גמרה? טוב, כל יום אתם פותחים. כל הגמרה זה שאלות, קושיות, תשובות, תירוצים. ככה יהודים לומדים, ככה יהודים חיים, ככה מגלים את האמת. אז לכן, זה שיש שאלות זה נהדר. שאלתם שאלות מאוד יפות. יש שאלות שצריך שעה, צריך ממש שיעור שלם בשביל לדבר עליהם. ואני אנסה כאן ממש בקצרה, כמה משפטים על כל שאלה, לתת כיוון. ואני סומך עליכם שאתם תמשיכו לקרוא וללמוד ולברר. אז בואו ונצא לדרך. אתם מוכנים? לא שומע, מוכנים? תעשו לי מיד. אז קדימה. שאלה ראשונה. למה השם היה צריך לברוא את העולם? אם זה להיטיב לנו, אז מה הטבע בזה? ככה שאלה. שוב, למה השם היה צריך לברוא את העולם? מה טוב לנו בדבר הזה? כל שאלה שמתחילה במילים למה השם, יש בה בעיה מסוימת. אתם יודעים מה? הבעיה היא שאנחנו מנסים כביכול להיכנס לראש של הקדוש ברוך הוא ולהגיד באמת על מה הוא חשב, מה הוא תכנן לעצמו, מה היו השיקולים שלו כשהוא ברא את העולם, כשהוא ברא אותי. תגידו לי, אנחנו כבני האדם באמת יכולים להיכנס לראש של הקדוש ברוך הוא ולהגיד, כן, הוא עשה את זה בגלל ככה וככה. הנביא אומר, כי גבו שמיים מארץ, כן, גבו דרכי מדרככם ומחשבותי ממחשבותיכם. בני אדם, כאלה קטנים, אנחנו כמו איזה נמלה ליד הר גדול, כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. וגם זאת לא דוגמה טובה, כי נמלה והר, יש ביניהם איזה יחס. אבל הקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבודו, אנחנו לא יכולים באמת להגיד, הוא עשה את זה כי ככה וככה. ובכל זאת, המקובלים שעסקו בשאלה הזו, נתנו לה כל מיני תשובות וכיוונים, לא להגיד, אני יודע בדיוק על מה הוא חשב, אלא כשהם מסתכלים על העולם שלנו, ועל האדם, ועל התפקיד שלו, אז המקובלים אומרים לנו דבר אחד, החיים זאת מתנה. והאדם מקבל את המתנה היקרה ביותר, וזה הזכות לחיות בעולם. ולא סתם לחיות כמו איזה פרה או שימפנזה, אלא כבן אדם שנברא בצלם אלוקים, ויכול להיות, תקשיבו טוב, שותף עם הקדוש ברוך הוא. להאיר את העולם. להביא לעולם שמחה, אהבה, תקווה. זה הדבר הטוב ביותר שיכול להיות. להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא, ועם אלה נזכר גם להידבק בו, ולקבל את האור הגדול של קרבה להשם, שזה התענוג הגדול, והדבר הנפלא ביותר שיכול להיות. זה המתנה של החיים שקיבלנו. עד כאן, על רגל אחת. לגבי השאלה, למה השם ברא את העולם? ובמעבר אחד, אני עובר כאן לשאלה השנייה. מה יעזור לי לקום לתפילה ולהגיע בזמן? אני רוצה להגיד מילה על תפילה. תגידו, זה קל להתפלל? לכאורה זה קל, מה הבעיה? לפתוח את הסידור, לדקלם כמה מילים, אבל כולנו יודעים שתפילה זו משימה לא פשוטה. לא סתם חז"ל קוראים לזה עבודה שבלב. אם קוראים למשהו עבודה, סימן שמה? שצריך לעבוד, שזה קשה, שזה דורש מאמץ. יחד עם זאת, תפילה זה אחד הדברים הכי חשובים שיש. כי זה לא רק לדקלה מילים, לקרוא מן הסידור. בשביל זה אפשר גם לזכור עובד זר תאילנדי שיקריא מה כתוב בסידור. לא. התפילה זה המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה, אני מכיר, לספר לכם פה סיפור אמיתי, שקרה בבית ספר יהודי בארצות הברית, בקונטיקט. זה היה בוקר אחד, המורה נכנסה לכיתה, שמה גברת קרון. היא הייתה המחנכת של כיתה ג' בנות. והיא אמרה לבנות, בנות יקרות, קומו בבקשה, אני רוצה להראות לכם משהו, תתקרבו אליי. וכל הבנות קמות ומתקרבות אל השולחן של המורה, היא שמה את הטלפון על רמקול, ומחייגת את המספר של הבית הלבן. אתם יודעים מה זה הבית הלבן? מי גר שם? נשיא ארצות הברית, בדיוק, אתמול, התחלף, לא משנה, היא מחייגת לבית הלבן. עונה לה שם המוקדנית ואומרת לה, Hello, you've reached the White House. הגעת לבית הלבן, How can I help you? מה אפשר לעזור? המורה אומרת לה, סיפור אמיתי, We want to speak please with the president. אנחנו רוצות לדבר בבקשה עם הנשיא, אפשר? המוקדנית אומרת לה, לא, אי אפשר. אבל למה לא? רק לכמה דקות, שיחה קצרה, אפשר? אומרת לה, לא, he's very busy, הוא מאוד עסוק. המורה אומרת, רגע, אבל הנשיא הוא נשיא ארצות הברית. יש כאן 30 בנות, אזרחיות של ארצות הברית, מה, אי אפשר לדבר עם הנשיא? היא אומרת לה, לא. אתם יודעות מה, אתם מאוד רוצות, אתם יכולות לכתוב מכתב. מה, ואם נכתוב מכתב, הנשיא יקרא אותו? היא אומרת, תראי, אני לא יכולה להבטיח לך. הנשיא מקבל כל יום 10,000 פקסים, מיילים, מכתבים. הצוות של הבית הלבן עובר עליהם, מביא לפניו 5. תשלחו, אולי יתמזל מזלכם והוא יקרא. המורה אומרת לה, אוקיי, thank you very much, goodbye. סוגרת את הטלפון. היא אומרת לבנות, שבו. תראו בנות יקרות. ניסינו לדבר עם נשיא ארצות הברית, אבל לא הצלחנו. He's very busy. אבל יש לי רעיון אחר. אני מכירה מישהו שהוא עסוק אפילו יותר מנשיא ארצות הברית. כי הנשיא אחראי על 300 מיליון אנשים. אני מכירה מישהו שאחראי על 7 מיליארד אנשים. ובכל זאת, תמיד כשפונים אליו, הוא זמין. הוא מקשיב. הוא אף פעם לא אומר, לא עכשיו, זה לא שעות הקבלה. אז מה אתם אומרות? בואו נתפלל. והבנות, כיתה ג' קלטו אותו את המסר. נשיא ארצות הברית הוא מאוד עסוק. אין לו זמן בשבילנו. אבל איזה זכות שריבון העולמים תמיד מקשיב. הוא תמיד שומע 24/7. זה נכון שלא כל מה שמבקשים מיד קורה, כמו שלא כל דבר שילד מבקש, מיד ההורים שלו עושים. יש שיקולים, יש מבט רחב יותר. אבל קודם כל תפילה זאת זכות גדולה לעמוד ולהתפלל מול הקדוש ברוך הוא. אתה שואל, מה יעזור לי לקום לתפילה ולהגיע בזמן? בוא נתחיל מזה שנבין איזה זכות זאת. מעבר לכך, יש בזה גם חובה, מצווה להתפלל כל יום. ובתור יהודים מאמינים, אנחנו משתדלים לקיים כל מצווה שאנחנו יכולים, גם כשזה קשה. ועד רבה, אתם יודעים מה הכלל? כשדבר קשה, יש עליו שכר עוד יותר גדול. ותפילה, שכרה עצום. ואולי גם להזכיר לעצמנו כמה צריך את התפילות שלנו. תראו, בתי הכנסת אולי סגורים, אבל העולם כל כך צמא לתפילות. 2 מיליון אנשים מתו מהקורונה בשנה האחרונה. יש 10 מיליונים בעולם שחולים. כמה פה בארץ, כמה מחלות אחרות יש. הגרעין האיראני, תגידו, חסר על מה להתפלל? הקדוש ברוך הוא מחכה לתפילה שלנו. ולכן, חשוב שנחזק את עצמנו, גם עכשיו בקורונה, גם כשקשה, לא לוותר. שאלה ששאלתם, שאלה שלישית, האם זה בסדר ללמוד תורה בזום? זה יכול להיות לא מכבד? תראה, ללמוד תורה בכל האמצעים שאפשר, זה מצוין. בין אם אדם צופה בשיעור תורה באינטרנט, שומע ברדיו, דף יומי, שומע תוך כדי נסיעה, האם זה לא מכבד? זה תלוי באדם עצמו, איך הוא מתייחס לזה. אני חושב שגם כשלומדים תורה מהבית דרך הזום, מן הראוי לבוא בצורה מכובדת. כלומר, לא לשבת עם כפכפים, רגליים על השולחן, מכנסיים קצרים, לא. לזכור, אני עכשיו לומד תורה, לכבד. בהופעה שלי, בהתנהגות שלי, אני עוסק בדבר השם. וברוך השם שיש בדור שלנו זום, תראו לעצמכם שהקורונה הייתה לפני 50 שנה, לפני 100 שנה, מה היו עושים? עכשיו ברוך השם, גם אם אנחנו רחוקים, תראו איך אנחנו יכולים ללמוד ולדבר על דברים חשובים ביחד. שאלה נוספת, שאלתם. יש לי שאלה שמאוד קשה לי. לפעמים אני נכנס למודעה לא צנועה ומתבונן בה, ואז אני מתחיל לחפש עוד דברים לא צנועים באינטרנט. אני נכנס לדברים לא טובים, למרות שיש לנו רימון ברמה גבוהה. האם הרב יוכל לתת לי עצה איך לא לחטוא? תודה רבה. זו שאלה חשובה, כי כשאנחנו נמצאים מול המסך, זה לא רק לשיעורי תורה. אפשר להתקל גם בדברים הפוכים לגמרי. התפקיד שלנו הוא כפול. להיות חכמים ולהיות גיבורים. להיות חכמים זה אומר להתנהל בצורה כזו שנהיה מוגנים עד כמה שאפשר. זה מתחיל בזה שחובה שיהיה במחשב הגנה. בין אם זה רימון, בין אם זה פרי אחר משבעת המינים, כנ"ל גם בסמארטפונים, מי שמשתמש, חובה שיהיה סינון. וברמה טובה. אתם יודעים, אפשר, מי שרוצה יכול לקבל סינון בחינם. אני בעד לא בחינם. לשלם על זה כסף. כל דבר שהם משלמים עליו כסף, הוא עובד טוב יותר. הוא יותר איכותי, יותר מושקע. יחד עם זאת, מי שחושב שברגע שיש לו רימון בדרגה מיליון, אז נפטרו הבעיות והכל בסדר? לא. כל החיים צריך להתמודד. כל החיים צריך להיות גיבור. וגיל ההתבגרות זה גם גיל ההתגברות. להיות גבר זה להיות אחד שמסוגל להתגבר. וכל החיים אנחנו מפתחים את השריר הזה של ההתגברות. שאתה נמשך למשהו, ואתה אומר לעצמך, וואלה, לא מתאים. זה לא הזמן, זה לא טוב. אתם רוצים דוגמה? תראו לעצמכם, בן אדם חוזר הביתה בליל שבת. איך שהוא נכנס הביתה, הוא מריח את המרק הטעים שאשתו עשתה. תגידו, מה בא לו לעשות עכשיו, אה? לגשת אל הסיר ולקחת איזה שלוק רציני. רק אם אתם יכולים בבקשה לכתוב לי בצ'אט, לפני שהוא עושה את השלוק הראשון, יש איזה דבר או שניים שהוא צריך לעשות. אתם זוכרים? אוטוטו שבת. מה עושים לפני הטעימה הראשונה? בואו נראה מה אתם אומרים. קידוש, לפני קידוש. לא יודע מה אצלכם, אנחנו לא מתחילים הקידוש. לפני ברכה, לפני חלות. לא. שלום עליכם. שלוש פעמים כל בית. גמר שלום עליכם, אפשר לאכול? מה? אשת חיל מים. שר אשת חיל, אפשר לאכול? אז יש את המרוקאים שרים בר יוחאי, יש את אלה שמברכים את הילדים, ואז קידוש. עשה קידוש. אפשר לאכול? מה צריך? ניטול ידיים. נטל ידיים. אפשר לאכול? מה יש? נכון, לברך. שמתם לב מה קרה פה? עד הביס הראשון, הבן אדם כבר עבר 5 שלבים, עבר 15 דקות, ועוד לא אמרתי מילה על מה שקורה בליל הסדר. 3.5 שעות עד שמגיעים לשולחן עורך, והבן אדם מסכן אכל רק קרפס. אבל זה מפתח בתוכנו את השריר הזה של ההתגברות. ובחיים צריך הרבה גבורה. לקום בבוקר לתפילה צריך גבורה. לא לדבר לשון הרע צריך גבורה. לא לחשוב מחשבות רעות, שליליות, צריך גבורה. להיות מול המסך ולשמור על עצמי צריך גבורה. אם אמרנו בבוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי, לא שומע אתכם. תאוריי, החובה שלנו לשמור עליה נקייה. ומול המסך זאת משימה. ובהחלט צריך להתגבר כדי לשמור על עצמנו מדברים לא מתאים. שאלה אחרת ששאלתם. היי הרב, אני לא מצליח לפעמים להבין דברים בגמרא שאחרים מבינים. ואני מרגיש לא טוב עם עצמי. אולי הרב יוכל לתת לי חיזוק. לחיים לחיים, זה אני ברכתי קודם. אז קודם כל, אשריך, שאתה זוכה ללמוד גמרא. אבל אתן לך עצה חשובה. די להשוות לאחרים. כשבן אדם, אחרי גיל 120 יעלה לשמיים, אף אחד לא ישאל אותו, תגיד, למה לא היית כמו שמוליק? למה לא היית כמו צביקה? אתם יודעים מה ישאלו אותו? למה לא היית אתה? אף אחד לא צריך להיות כמו אף אחד אחר. אני צריך להיות הכי טוב שאני יכול. יש דברים שיותר קשה לי מאחרים. אולי לימוד גמרא זה אחד מהם. יש דברים אחרים שאני יותר מצליח מהם. אבל זה לא הנקודה מה אני ומה הם. השאלה איך אני יכול כמיטב יכולתי. לימוד גמרא זה באמת לא קל. זה לא המקצוע הכי פשוט, צריך עמל, צריך השקעה וצריך סבלנות. בתחילת הדרך, אז גמרא, אתה שובר את השיניים על כל שורה. עם הזמן, אתה קולט יותר את המושגים, את המילים, את צורת החשיבה. לכן אני אומר, יקירי, סבלנות, בנחת, בלי לפזול הצידה, בלי לעשות השוואות, ואתה אומר, קשה לך יותר, חז"ל אומרים, לפונצער האגרה. יודעים מה זה אומר? אתם יודעים קצת ארמית? לפי הצער השכר. כמה שקשה לך, כמה שאתה מתאמץ יותר, השכר שלך יותר גדול. שאלה נוספת ששאלתם. הרב, ההורים שלי רבים לפעמים. יש לי תחושה לא טובה בקשר לזה. ואני לא מצליח לסדר את הראש. אבא עוזר לי, וגם אמא בהמון דברים, אבל אני מרגיש שאני לא יכול לשתף אותם בכל מיני דברים, כי הם יתחילו להתווכח. אולי הרב יוכל להגיד לי מה לעשות כשאני רוצה לשתף את הוריי במשהו. ראשית, זה שהורים לפעמים מתווכחים שיש חילוקי דעות ביניהם, לא צריך להיבהל מזה. זה נורמלי. גם בין שני אנשים שמאוד אוהבים אחד את השני, יכול להיות שיהיה ויכוחים וחילוקי דעות. אתם יכולים שנייה להיזכר בספר בראשית, בזוג, בעל ואישה, שהייתה ביניהם אהבה מאוד גדולה, אבל פעם אחת רואים שהיה ויכוח מאוד קשה ביניהם, שקשור לילדים. אתם יכולים לכתוב לי בבקשה בצ'אט למי אני מתכוון? אהבה גדולה הייתה. 7 שנים הוא חיכה בשביל להתחתן איתה. ובסוף עוד 7 שנים. אבל פעם אחת רואים שהיה ביניהם ויכוח קשה ביותר. היא אמרה לו, הבא לי בנים, תביא לי ילדים, אם לא אני מתה. והוא כועס עליה, התחת אלוקים אני. אז אמרתם נכון, מדובר ביעקב ורחל, רואים שהחילוקי דעות בין אברהם לשרה, לגבי ישמעאל, בן יצחק לרבקה, לגבי הילדים שלהם, בין דוד ומיכל. לכן אני אומר, זה בסדר. שיש גם חילוקי דעות לפעמים, כמובן, צריך לדעת, כשיש ויכוח, איך מתווכחים? יש שני אנשים, כל פעם שיש ויכוחים, הם הולכים מכות. טוב, זה לא דרך לעשות ויכוחים. בכל אופן, אתה לא אחראי לחנך את ההורים שלך, ואתה לא אחראי לוויכוחים שלהם. הם רוצים שיתווכחו. זה שאתה משתף אותם, זה מצוין. וחשוב להתייעץ עם ההורים, לשתף איתם דברים, לא טוב לשמור בלב. אולי, אם אתה רואה שזה יוצר ויכוחים ביניהם, נסה יותר לדבר איתם בנפרד, עם אבא בנפרד ועם אמא בנפרד, לא כששניהם ביחד ויכול להוביל לאימותים, ואתה יכול גם לשקף להם, בלי להאשים אותם. ככה בזמן רגוע להגיד, את מה שאמרת לי עכשיו, תראו, אני רוצה לשתף אתכם, אבל אני רואה שזה יוצר ויכוחים, וזה לא נעים לי שאתם מתווכחים וכועסים, והם כבר יחשבו מה לעשות עם זה. אבל בכל אופן, אל תימנע בגלל הדבר הזה מלשתף את ההורים, ולעזר בהם, ומה שהם יחליטו לעשות עם זה, זה כבר החיות שלהם. שאלה הבאה, איך נכון לסדר את הזמן שלי? איך לסדר אותו בצורה הטובה ביותר, גם בלי קשר לקורונה? זה אחת השאלות הכי חשובות בחיים. אני רוצה לספר לכם סיפור. פרצה שריפה גדולה בבניין בארצות הברית. צוות כיבוי הגיע לשם, והם קיבלו מידע שבקומה השלישית יש אדם לחוד. אחד הקבעים במסירות נפש מסתער אל תוך הלהבות, מטפס על הקומה השלישית ומוצא שם אדם יושב בכיסא גלגלים, וכשכולם ברחו ממדרגות החירום הוא מסכן נשאר שם לחוד. הוא מעמיס את אותו בן אדם על הכתפיים שלו, ככה עוטף אותו ומצליח ממש במסירות עצומה לחלץ את שניהם מן הלהבות. כשכל האירוע מסתיים, אותו אדם שניצל פונה לקבאי ואומר לו, תודה לך, הצלת את חיי, אני אסיר תודה, תגיד מה אני יכול לעשות למענך? הוא אומר לו, אין צורך, מילאתי את החובה שלי, לא צריך שום דבר. הוא אומר לו, תגיד, אני איש מאוד עשיר, מה אתה רוצה? כסף מזומן, בית, מכונית יקרה, תגיד מה אתה רוצה, אני נותן לך. אחרי מה שאתה הצלת אותי, אני חייב לך כל כך הרבה. קבאי אומר, לא, אין צורך, זה בסדר. הוא אומר, לא, תגיד, מה אני יכול לעשות בשבילך? אמר לו הקבאי, אתה יודע מה? יש דבר אחד שאתה יכול לעשות בשבילי. תחיה חיים שהיה שווה להציל אותם. אני חושב, בנים יקרים, זה משפט מדהים, שהוא לא נוגע רק למי שניצל משריפה. לפעמים אדם שכמעט מת, ובדרך נס ניצל, פתאום עושה חשבון נפש. וואו, אני כמעט איבדתי את החיים. איזה מין חיים יש לי באמת? האם אני מנצל אותם? האם אני משתמש בהם בצורה טובה? הדבר הכי יקר בעולם זה הזמן שלנו. ובן אדם צריך לשאול את עצמו, מה אני עושה עם הזמן הזה? כמה זמן מתוך היום שלי הולך על דברים טובים, מקדמים, שמרימים אותי למעלה, וכמה זמן זה סתם בורח לי מבין האצבעות, הולך לאיבוד. אחד הדברים שיכולים לעזור זה לתכנן, לעשות לוז, ממש סדר דברים, מה אני מתכנן לעשות היום, כל הזמן להיות במחשבה, איך יום אחד, כשאני אהיה בגיל 90, ואני אסתכל אחורה על החיים שלי, אני אגיד, וואו, זה היה חיים ששווה לחיות אותם. ניצלתי, חייתי, עשיתי, היה שווה. שאלתם עוד, מה לעשות אם קמתי מאוחר ולא התפללתי במניין? האם כשאני מתפלל ביחיד התפילה שלי שווה משהו? כמובן שכן, כל תפילה שווה משהו. יש מעלה לתפילה במניין. חז"ל אומרים שיחיד בוחנים אותו בשמיים, מגיע לו או לא מגיע לו. כשאתה מצטרף עם נבחרת, אז גם אם אתה לא השחקן הכי טוב, אבל אם זכיתם בגביע, אז גם אתה אלוף. ככה גם בתפילה. מצטרפים למניין, יש כוח בתפילה של ציבור שהיא נשמעת יותר. אתם בדיוק בשנים האלה, כיתה זין ח' זוכים להצטרף למניין, שזה דבר נפלא וזכות גדולה, אז בהחלט אשריכם. כשאני חגגתי בר מצווה, אז סבא שלי זיכרונו לברכה נסע שם דברים, ואני זוכר עד היום משפט אחד שהוא אמר. סבא שלי אמר שאפילו 9 מגדולי ישראל, תראו לעצמכם אדמו"רים, תלמידי חכמים, פוסקים, מתאספים ביחד, 9, אין מניין, לא יכולים להוציא ספר תורה, קדושה, קדיש. אבל 10 חבר'ה בכיתה זין וח' שכבר חגגו בר מצווה, יכולים לעשות את זה. איזה זכות. לכן צריך להשתדל עד כמה שאפשר להתפלל במניין. עכשיו אנחנו בקורונה, אני רב של קהילה בפתח תקווה, בית הכנסת שלנו סגור, אנחנו מתפללים במרפסת, אנשים מתאספים ברחוב, משתדלים עד כמה שאפשר מניין. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור אחד, היה זה יהודי מירושלים שמאוד הקפיד על תפילה במניין, בכל מחיר, בכל מצב. פעם אחת קרתה לו תקלה. הוא היה באיזה חתונה של קרוב משפחה, ופתאום, השעה 1 בלילה, חתונה מסתיימת, והוא נזכר, אוי, לא התפללתי ערבית היום. הוא הגיע טיפה מאוחר אחרי שעשו שם תפילה, והוא פספס. הוא אומר, אני חייב להתפלל ערבית במניין. אבל בשעה אחת בלילה תגידו, איפה אתה תמצא מניין? הוא הלך אל בית הכנסת הגדול שהיה בעיר שלו, וכמובן הוא רואה שסגור, חשוך, נעול. על הספסל ליד יושב בחור, מתעסק ככה עם הסמארטפון שלו. האיש ניגש אליו ואומר, תגיד, אתה התפללת ערבית? הבחור אומר לו, מה? ערבית, התפללת ערבית? אומר לו, מה? ערבית, התפללת? הוא אומר לו, לא, אני אף פעם לא מתפלל ערבית. תקשיב, עכשיו ההזדמנות שלך. הנה, אתה פה, אני פה, אנחנו כבר שניים. עוד שמונה ויש לנו מניין. הוא אומר לו, מה? אתה יכול שנייה להביא את הטלפון שלך? הוא אומר, טוב, הנה. היהודי לוקח את הטלפון ומחייג לתחנת המוניות הקרובה. שלום, יש לכם מונית פנויה? אומר לו, כן. יש לכם יותר מאחת? כמה? שלוש? מעולה. שלח לי שלוש מוניות לרחוב השופר 17, אבל חשוב לי שיהיה נהגים יהודים. אפשר? אומר לו, כן, אני שולח. מתקשר לעוד תחנת מוניות. שלום, יש לכם מונית פנויה? אומר, כן. יש לכם כמה? חמש? מעולה. שלח לי חמש מוניות לרחוב השופר 17, אבל נהגים יהודים. עובר רבע שעה. רחוב השופר כבר נראה כמו תחנת מוניות. אחד אחרי השנייה חונות שם המוניות. היהודי ניגש אליהם ואומר, רבותיי, אני מאוד מודה לכם שהגעתם. אנחנו לא נוסעים לאף מקום. כאן. עכשיו, בואו תצטרפו למניין. תפעילו מונה. כמה שיעלה אני משלם. יוצאים מהרכבים, מנסים לגייס ככה כיפות, אחד שם טישו על הראש, אחד איזה כובע בייסבול, אחד שם את השרבול ככה, עושים תפילת ערבית. הסתיימה התפילה, אומר להם, תודה רבה שזיקיתם אותי, אני כל כך שמח. ניגש לנהג הראשון, אומר לו, תגיד, כמה עלה, כמה אני חייב לך? הנהג אומר לו, כלום. תשמע, 15 שנה, אני לא התפללתי, מאז שאימא שלי עליה שלום נפטרה. עכשיו בזכותך עשיתי תפילה, על מצווה כזאת אני לא לוקח כסף. הוא עובר לנהג השני, לשלישי, לרביעי, אף אחד לא היה מוכן לקחת. אני אספר לכם, חברים יקרים את הסיפור הזה, אני שמעתי פעם פתגם שאומר, שאם יש תשעה נמצא עשירי. הנה גילינו, שגם כשיש שניים, כשיהודי מאוד רוצה, כשיש דבר שחשוב לו, אפילו בשעה אחת בלילה אפשר לסדר מניין. אז עד כאן, בענייני תפילה ומניין. שאלה נוספת, יש לנו עוד לא הרבה זמן, בואו נחטוף עוד כמה שאלות. מה עושים כדי לא להתמכר לצפייה ממושכת בכלל במסכים ובאתרים בעייתיים, בפרט בזמן הסגר, כשאנחנו בבית כל הזמן? שאלה נהדרת. אבל חשוב לי להגיד, הנקודה פה זה לא רק הזמן, שהרבה שעות ביום מתבזבזות לי מול המסך. השאלה גם מה התוכן שנכנס פנימה. יכול להיות שאדם יהיה רק שעה ביום מול מסך, אבל מה הוא צופה בשעה הזו? האם זה דברים טובים או דברים גרועים? לכן, קודם כל להתחיל מעשה טוב. איך אני יכול למלא את הזמן שלי ברעיונות, בתוכניות, בדברים? מי שרוצה יכול למצוא באתר שלי מילה טובה, מאמר שהכותרת שלו זה 100 דברים שאפשר לעשות כשמשעמם. יש שם המון רעיונות ואפשר לחפש עוד. דווקא הקורונה שקלעה אותנו בבית ויש לך סגר ויש לך בידוד, זה הכריח אותנו לחפש דברים נוספים. דברים יצירתיים, מה אנחנו יכולים לעשות עם הזמן שלנו. אז זה עשה טוב, להיות עסוקים בדברים חיוביים. לצד זה צריך גם סור מרע, לשמור את עצמנו כשנמצאים מול מסך, א', להשתמש בתוכנות שעושות סינון. כמו שאמרנו קודם, לא שהסינון הוא מושלם, אבל זאת אמירה, אני לא פח זבל. לא כל דבר נכנס את תוכי. אתם יודעים, יש גיל כזה, בערך שנה. יש כאן מישהו שיש לו אח או אחות בגיל שנה? זה בדיוק הזמן שהם זוחלים על הרצפה, ויש להם תכונה מעצבנת. כל דבר שהם מוצאים, אתם יודעים מה הם עושים? ישר מכניסים לפה. לא משנה אם זה הוגיה, חצי שקל, ג'וק, הכל נכנס פנימה. אבל בסדר, בן שנה אין לו שכל, לא מבין. כמה חבל שיש אנשים לא בני שנה, אלא בני 13 או בני 35, שכשהם מול המסך, כמו תינוק, הכל נכנס בתוך הפה. לא, צריך לברור היטב. לא כל סרט מתאים, לא כל אתר מתאים, לא כל משחק מחשב מתאים, וחשוב לשמור על עצמנו. שאלתם עוד, מה עדיף? ללכת לזולה של החבר'ה, ולהיות חלק מהחברה, אבל שם אני נחשף לבזבוז זמן, רכילות, עישון סיגריות, או נרגילות, בנות וכולי, או להישאר בבית בדיכאון, בלי חברים, אבל לא להיחשף לדברים האלו. שאלה מובנת? אני אגיד לכם משהו על השאלה הזו. היא קצת מזכירה לי את השאלה, מה עדיף, לטבוע בים או להידרס על ידי מסעית? התשובה היא ששתיהם רעיונות גרועים. אבל למה לבחור בין שניהם כשיש אפשרות שלישית? אל תטבע בים ואל תידרס על ידי מסעית. תחשוב איך אפשר בחוכמה ליצור אלטרנטיבה נוספת. אתה אומר שכשהולכים לזולה יש שם אווירה לא טובה, יש שם התנהגויות לא מתאימות, אוקיי. צריך לחשוב, האם אפשר למצוא בכל הקבוצה של החברים שאני מכיר, חבר'ה יותר בראש שלי, יותר רציניים, שהם לא בקטע של לעשות שטויות ולתקוע כל מיני דברים מזיקים או דיבורים לא מתאימים, ואני בטוח שיש. גם חבר'ה יותר רציניים, ובוא נקים זולה חלופית, נעשה דברים אחרים, נלך למגרש. לא צריך לבחור בהכרח בין שתי אפשרויות שליליות. בוא נחשוב לייצר אפשרות שלישית, טובה יותר, ואולי אז פתאום נגלה שכל מיני חבר'ה שקודם התברברו במקומות הלא טובים, אז הם עכשיו יצטרפו לדבר הטוב שאנחנו עושים. לא להיגרר לדברים הרעים, אלא אדרבה, להוביל לדברים הטובים. שאלה הבאה, אני נער בגיל בר מצווה, אני באמת מעניין את הקדוש ברוך הוא? אכפת לו ממה שקורה איתי? תראה, אני אמנם לא הדובר של הקדוש ברוך הוא, אבל אני בטוח שאכפת לו ממך. ויש לי הוכחה טובה, שאתה עדיין כאן, שקמת הבוקר ואתה חי ונושם, כנראה הקדוש ברוך הוא מעוניין בך, והוא שמח. והוא רוצה שאתה תהיה פה. נכון, לפעמים נדמה לנו, מי אני, מה אני, מי סופר אותי בכלל, מה אני שווה, זה לא נכון. גם אם יש 7 מיליארד אנשים בעולם, כל אחד יחיד ומיוחד. לא היה כמותו ולא יהיה כמותו. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותי, הוא רוצה בי, הוא מאמין בי, ואני רוצה, ואני עם יקרים, לתת פה המחשה, אני אשתף אתכם בסרטון מעניין על אירוע שהיה במדינה הגדולה בעולם. מישהו יודע להגיד מה המדינה הכי גדולה בעולם? אז תלוי, אם מדברים על שטח, רוסיה הכי גדולה. כמה רוסיה גדולה? ענקית. אתה נוסע, נוסע, הווייז אומר לך עוד יומיים תפנה ימינה. אם מדברים על אוכלוסייה, מה המדינה הכי גדולה בעולם? מי יודע? נכון, התשובה היא סין. כמה סינים יש? בוא נגיד ככה, מאז שהתחלנו את המפגש שלנו, נולדו עוד 40 אלף תינוקות בסין. עשית אפצ'י, נולדו עוד 200. עוד אפצ'י, עוד 200. ובמדינה כל כך גדולה, אתה אומר לעצמך, מה זה משנה, סין אחד יותר, סין אחד פחות, מישהו סופר את זה בכלל? אז בואו תראו שכן. אני רוצה לראות פה סרטון על אירוע גדול שנעשה בסין, והתברר שברגע הקריטי מישהו אחד היה חסר. איך זה היה נראה? בבקשה. שגם כשיש מיליארד אנשים, כל אחד מאוד חשוב. הוא חלק בפאזל. ואם הוא יחסר, אפילו התמונה הכי מדהימה בעולם, עלולה להתקלקל ולרדת לטמיון. כי יהודים מאמינים, כל אחד מאיתנו, זאת יצירת מופת, וודאי שאכפת לקדוש ברוך הוא ממנו, והוא אוהב אותו, ודואג, ומשגיח עליו. שאלה אחרת ששאלתם, יש לנו פה עוד כמה דקות אחרונות, אני ומשפחתי מקפידים מאוד על הוראות הבריאות, מסכות וכו'. החברים שלי לא מקפידים. איך להיות לצידם, מצד אחד עם מסכה, מצד שני לא לצאת חנון. טוב, אז קודם כל אני רוצה לחזק אתכם, שאתם שומרים על הכללים ועל מסכות ועל מרחק. צר לי להגיד, אבל מי שמזלזל בדברים האלה, זה או מטיפשות או מרשעות. אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה. לא נגד הגרעין האיראני, אלא נגד נגיף מסתורי שמשפיע על העולם, שגורם נזקים, וכולנו צריכים להתגייס. אנחנו חיילים במלחמה הזו. גם אם אתם צעירים ואפילו תדבקו בקורונה, קרוב לוודאי שתעברו את זה בשלום. אתם יודעים שזה קטלני לסבא וסבתא שלנו, לאנשים מבוגרים או בקבוצת סיכון, ולכן אשריך שאתה והמשפחה שלך מקפידים על מסכה, ואדרבה, תן בזה דוגמה לאחרים. ואם יש כאלה שמזלזלים, אז אתה תהיה בוגר יותר, אתה תהיה חכם יותר, אתה תהיה גבר, ותגיד להם, לא, אנחנו מקפידים, אנחנו שומרים. ותראו, כאנשים מאמינים ששומרים על ההלכה, חז"ל אמרו משפט, סכנת חמירה מאיסורה. אני אגיד את זה בדוגמה, תגידו, מה יותר גרוע, לאכול חזיר או לנהוג בכביש בצורה מסוכנת, אה? חז"ל אומרים, יותר חמור להיות נהג פראי בכביש. להסתכן זה יותר חמור מאשר לעשות דבר איסור, ויש לנו מצווה, ונשמרתם לנפשותיכם, לכן אשריך שאתה מקפיד, ואדרבה תהיה דוגמה לאחרים. יש כאלה שמזלזלים, יש כאלה שמתלבטים. אם הם יראו שאתה, בחור רציני כמוך, מקפיד על מסכה, זה יעזור גם לאחרים ללכת. אני רואה חבר שלי, כך שאלתם, חבר ממש טוב, שנופל ומסתבך. האם לספר להורים שלי, או שלו, או למורה, או מבוגר אחר? האם אני שטינקר? טוב, שאלת שאלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה בחזרה. נגיד, היית הולך ליד הים, והיית רואה בחור שמפרפר, תובע שם בתוך המים, והיית רוצה לרוץ לקרוא למציל, והוא היה אומר לך, לא, לא, אל תלך, אל תשתנקר. מה היית עושה, אה? אני יודע מה התשובה. היית רץ כמו טיל וקורא למציל. כי כשמדובר פה בהצלת חיים, אז חובתך לעזור. לפעמים אני יכול לעזור בעצמי, שאני אדבר איתו, אני אחזק אותו, אני אנסה למשוך אותו לכיוון הטוב. אבל יש הרבה פעמים שאתה לא יכול. ואם חבר שלך, אתה רואה שהוא יידרדר למקומות לא טובים, ואתה בעצמך לא יכול לעזור לו, אז ודאי שמצווה, כי אתה אוהב אותו, כי אכפת לך ממנו, לחשוב מי האדם שיוכל להושיט לו יד ולעזור לו, לטובתו. האם זה יהיה אבא שלו? האם זה יהיה מחנך? האם זה יהיה מבוגר אחר? תחשוב שהוא תובע. אתה לא יכול לעמוד מנגד. שאלתם עוד שאלה, עוד שתי שאלות אחרונות שיש לנו. התפללתי, ובסוף לא נעניתי. האם יצא משהו מהתפילה הזו? מה אתם אומרים? אדם התפלל. נגיד, סבתא שלו הייתה צריכה לעבור איזה ניתוח חירום, והוא כל כך אוהב אותה, והוא קיווה שהיא תבריא, והניתוח לא הצליח והיא נפטרה. והוא אומר, מה, סתם התפללתי? התפילה שלי הלכה לפח? מה תגידו לו, אה? אתם יכולים לרשום לי בצ'אט. מה תגידו לבחור כזה שאומר, אז מה, סתם? אף אחד לא הקשיב לי, בזבזתי את המילים, את האנרגיות שלי. ברור לנו, וכך חז"ל אמרו, זה לא היה לשווא. כל דבר טוב שאדם עושה, כל מילה טובה, כל מחשבה טובה, ודאי תפילה שום תפילה לא חוזרת ריקה. כך אמרו חזל. לפעמים מה שביקשנו יענה. לפעמים זה יענה אבל עוד לא עכשיו. צריך עוד ועוד תפילות כדי שזה יקרה. לפעמים זה לא יועיל לי, אבל זה יועיל למישהו אחר. לפעמים זה יעזור לי, אבל בזמן אחר, שאני אהיה צריך תפילות, ואני לא אוכל להתפלל. מה אני מתכוון? אני רוצה לשתף אתכם, מקרה שקרה לי לפני שנתיים, זה היה לקראת יום הכיפורים, נסעתי להרצאה. אני חוזר בחזרה, וזה הדרך ארוכה, שעה וחצי נסיעה, היינו ברכב, חבר שלי נהג, ואני ישבתי לידו, היינו מרחק של 5 דקות מהבית, השעה הייתה 11 בלילה, והבחור שישב ליד ההגה היה מאוד עייף, ולשנייה אחת הוא ככה עצם עיניים. הרכב סטה מהדרך והתרסק על גדר ההפרדה שהייתה בין הנתיבים. זה היה מכה חזקה, הרכב הסתחרר והתנגש מאחורה בגדר של הבטיחות. אני רוצה להראות לכם איך זה היה נראה. ככה. אתם רואים פה את הגלגל של הרכב בתמונה? תשובה היא שאתם לא רואים, כי הוא כבר לא פה, הוא אף, מרוב שהמכה הייתה חזקה. אני ישבתי כאן, במושב שליד הנהג, ואתם לא תאמינו, שנינו פתחנו את הדלתות, ויצאנו מהרכב בריאים ושלמים על הרגליים. עכשיו תראו, זה היה יכול להיגמר בצורה שלא הייתי פה עכשיו לדבר איתכם, היה יכול להיגמר במוות. באותה שנייה שזה קרה, הייתי ודאי חייב תפילות שיעזרו לי, שיגנו עליי, אבל לא יכולתי להתפלל. זה היה בשבריר שנייה. לא היה לי הזדמנות אפילו. מי יודע? עם כל מיני תפילות שהתפללתי בזמנים אחרים, ודברים שביקשתי ואמרתי, וואלה, ביקשתי ולא קרה כלום, התפילות נשמרות בשמיים. וברגע האמת, כשבן אדם יהיה צריך, זה יגן עליו, זה יעזור לו, זה יציל אותו. ולכן, לא להתייאש. קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. בשאלה האחרונה ששאלתם, כמה זמן אתה חושב שמומלץ לשהות מול המחשב ביום יום? מה אתם אומרים? מה? כמה זמן מול המחשב? אז אני אגיד בו שתי תשובות. תשובה אחת זה כמה שצריך. תשובה שנייה זה כמה שפחות. תשובה ראשונה, כמה שצריך. יש לך עכשיו לעשות איזה משימה לימודית, יש זום, אתה רוצה עכשיו חצי שעה, משהו קצת לנוח, משהו קליל לצפות בשביל להתרענן, בסדר, זה מטרה טובה, צריך. יחד עם זאת, לשים לב שזה יהיה כמה שפחות. עדיף לא לצפות בכדורגל, אלא לשחק כדורגל. אתם יודעים לשחק כדורגל? מה? אתם טובים? עדיף לראות חברים ולא להתכתב איתם. במחשב, להיות בעולם האמיתי ולא בעולם של המסך. פנים יקרים, ואיזה יופי גם האבות שהצטרפו אלינו, אנחנו בזאת סיימנו את כל השאלות שלכם, זה ממש בסייעתא דשמיא, יש פה כמעט 20 שאלות, המון נושאים, זה היה קריאת כיוון, ברור לי שהרבה מהשאלות פה אפשר לדבר גם שעות ארוכות. אני רוצה לאחל לכם שתמשיכו לשאול ולברר, אני יכול להמליץ לכם על חברים מקשיבים, שזה מין קו שאפשר להתקשר אליו, כל ערב יש גם אתר כדי לשאול, להתייעץ, הנה אני אכתוב לכם פה את המספר שלו, מי שירצה, ובאתר של חברים מקשיבים, ומעבר לכך, אני כאן לפרידה, אצרף לכם שני קישורים, אחד, מי שרוצה לקבל חומרים באופן קבוע, אני שולח פה להרבה אנשים, אפשר גם דרך זה להגיע לספר שלי, היי הרב, וגם יש עוד סדרה של זום שמתחילה השבוע, לגילי 12-14, אז כל הפרטים בקישור. אני רוצה להגיד, תודה רבה לכם שהייתם פה איתנו, תודה רבה לרב עידו על ההזמנה, תודה רבה הרב רפי, אשריכם שאתם מתכנסים ולומדים ומבררים ושואלים, אני רוצה לברך את כולנו שבפעם הבאה שניפגש זה כבר יהיה פנים אל פנים ובלי מסכות, בססון ובשמחה. תודה רבה.
תודה רבה רבה רב יוני לוי, זכינו לשאול. בעזרת השם שנזכה ככה להתחבר לריבונו של עולם בנחת בשמחה. תודה רבה. תודה רבה לכולם שהתחברו, שימחתם אותנו מאוד, נזכה לעבוד את השם, תורה מלאה, אשריכם.
תודה רבה לכולם, להתראות.
שר כוח גדול, תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח.
בבקשה, להתראות.